ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים 40 שנה. הפסוק הזה צריך, הרבה דברים יש מה לבאר בו, אבל השאלה הראשונה, הוא סופר את השנים של יעקב. הוא מתחיל, ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הוא מדבר איתי על שנים. פתאום עבר לדבר על ימים. והיו ימי יעקב, שני חייו, שבע שנים וארבעים עד שנה. מה זה ימי יעקב שני חייו? זה צריך להבין. אלא רבנו בחי מבאר שהוא היה בספרד לפני 800 שנים. והיה שם, בספרד הגיע איזה איש אחד, תמיד חכם, הגיע לעיר, שמע ישמע. עיר של חכמים וסופרים, אמר אני אבוא, נסה להתגורר שם. כשאדם בא לעיר, איך הוא יכול לבדוק את העיר אם היא בסדר או לא, לא לפי המגדלים או לפי הארנונה שמשלמים, אלא לפי בתי הקברות. הלך לבית הקברות לראות מי ומי קבורים שם ומה כתוב על המצבות. והנה רואה, מצבה אחת כתוב עליה, כאן נפטר החכם השלם, היה בן 7 שנים, 8 חודשים, ועוד 23 ימים, ו7 שעות ומחצה. לא הבין. המשיך הלאה, קבר אחר, הוא 13 שנה, וכך וכך חודשים, וכך וכך ימים, וכן הלאה. כל אחד. והכי הרבה היה, אולי 15 שנה. מה ברבינדן? זה עיר שארץ אוכלת תושביה. כולם מתים צעירים? מה זה? והנה רואה, בא לצאת בית הקברות, רואה שמה כמה חכמים, זקנים, נשואים, אבל אתם גרים פה? בוא לא כן. ואלה שקבורים פה, אלה שייכים לכם? כן, אלה אבותינו, אבות אבותינו. אז מה, אבותיכם חיו? 12 שנה, 7 שנים, 6 שנים. אמרו, התחילו לצחוק. מה אתם צוחקים? מה כתוב פה על הקבר? אומר, אנחנו, לא, מי ששואלים אותו בן כמה אתה, הוא לא עונה לפי מה שכתוב בתעודת לידה או בתעודת זהות, כי גם שם הרבה פעמים זה שקר. אלא, כל אחד מאיתנו, כל יום, לפני שהולך לישון, עושה חשבון, כמה שעות או כמה רגעים למד תורה. ורושם בפנקס, סוף השבוע, מוצאי שבת, עושה סיכום של כל השבוע, רושם כמה היה השבוע. אז סופר, לפעמים 12 שעות משך שבוע, לפעמים יותר, אולי פחות, תלוי כל אחד לפי המדרגה שלו. וכן, מגיע ראש חודש, סוף חודש, עושה מאזן של כל החודש. ובסוף השנה, כל שנה, בכ"ט אלול, יושב אותו יום, בבוקר, רושם את כל החודשים שהיו, כמה חודשים, והכל יחד ורושם. וכך ממשיך הלאה. כשהוא נפטר מהעולם, אנחנו לוקחים את הפנקס הזה, לפי הפנקס עושים חשבון כמה שעות וימים ורגעים ושנים הוא בסך הכל למד תורה. ולפי זה אנחנו כותבים, אומר עכשיו זה מובן הפסוק, ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב אבינו היה לומד ביום ובלילה. מאיפה ראינו שלמד גם בלילה? אה? איך הוא אמר? גנובתי יום וגנובתי לילה. זאת אומרת, אני הייתי שומר גם ביום, גם בלילה. אז אולי ישן אולי שעה, שעתיים, ביממה, מי יודע כמה. ויעקב אשתם יושב אוהלים. אז כל הזמן היה לומד תורה. ויושב ועוסק בתורה. אשתם יושב אוהלים. אז אם כן, יעקב אבינו, השנים שלו שאתה רואה שהוא חי, הם כולם היו תורה. אין שם חלק עבודה, חלק מסחר, חלק נסיעות, חלק אני יודע מה, הכל נטו תורה. לכן אמר, ויהי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה זה היה במצרים. ותדע שהוא עשה את הסיכום של כל ימי חייו, וימי יעקב שני חייו, ימי יעקב שני חייו. זאת אומרת, כל הימים היו מלאים כמו השנים שאתה אומר אדם בן כמה היה, ככה גם יעקב אבינו. 147 שנים של יעקב אבינו, כולם מלאים בתורה. לכן כתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, אם הבריות היו יודעים מה זה מעלת יעקב אבינו, היו מנשקים את העפר, מלחכים את העפר במרחק של 12 קילומטר מהקבר שלו. כך יעקב, בחיר שבאבות, קדוש, 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 אין כמוהו. למה לא מזכיר? שהיה אצל לבן. נו, מה היה אצל לבן? מה זה גנובתי יום? איפה זה היה גנובתי יום? זה היה בלוס אנג'לס? נו, אז מה? והוא למד תורה. מה הוא עשה שם? אתה צילמת אותו? מה זה למה? כל הזמן למה? את רק שואל למה. טוב, לא הבנתי אותך, אתה מדבר עמוק, מדבר מעל פני השטח. אז אומר, זה ויהי ימי יעקב שני חייו, כל השנים, גם כשהיה בבית לבן, גם כשהיה בדרך, הרי היה לו מטה. מה היה לו במטה? כי במקלי עברתי את הירדן. שמן, והיה לו מת תורה. אז גם בלילה היה לומד תורה, כל הזמן היה לומד תורה. זה היה מעלת יעקב אבינו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. זאת אומרת, אחרי זה, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, שים נא ידך תחת ירחי, מה הוא רצה מיוסף? אל נא תקברני במצרים. אז קודם כל מה זה ויקרא לבנו ליוסף? למה אמר לבנו ליוסף? כיוון שיוסף היה מושל, והוא היה בידו הדבר, ככה שגם אומר, שכיוון שבידו הדבר אז הוא קרא לו וציווה אותו על הקבר שלו, שיקחו אותו לאן? יקחו אותו למערת המכפלה. אז הוא אומר, ויקרא לבנו ליוסף, יעקב אבינו, עליו השלום, היה, הוא ידע שכמו אדם שהולך למשפט, מה זה מאיפה ברוח? כאן רוח, מחילה, מישהו תסתכל מה קורה פה. אז קרא, הוא אומר, היה מעשה, המדרש אומר, אדם אחד הוזמן למשפט, הביא אותו לבית המשפט. שלחו לו, תכין את עצמך, עבירות מס, אני יודע מה, כל פעם הם ממציאים משהו. בקיצור, צריך להכין את עצמו 30 יום, לבוא לבית המשפט. בא, הלך, היה בצער גדול, כי יכול להיות גם שאז היו גם ממיתים על עניין של כספים, הכל. הוא לא יודע, אולי עלינו עליו איזה עלילות. אז קראו לה קרובים, חברים, באו החברים שלו, אלה שאיתם הוא עושה עסקים. שאל אותם, האם היה איזה בעיה, משהו איתכם, משהו עליי? לא, אמרו לו לא. אמר, אבל הנה, תראו, קיבל הזמנה למשפט. אז אני רוצה שתעזרו לי. אמרו לו, תראה, נלווה אותך 400 לבית המשפט. יענו, זה מת, מלווים אותו 400. טוב, אמר זה, אתה רואה בשביל מה יש חברים? לא עוזר כלום. אחר כך באו אשתו, בניו וכל קרובם. אמר להם כך וכך, תראו מה הולך, כמה עזרתי לכם כל החיים. בבקשה, תעזרו לי, אני צריך עזרה. אמרו לו, יפה, אנחנו נלך איתך לבית המשפט, נלווה אותך עד שם, אבל עד הדלת. בפנים אנחנו לא ניכנס, כי זה בעיה, אחר כך יבקשו מאיתנו פרטים, ואני יודע מה, יכולים להסתבך. אנחנו לא יכולים. טוב. אמר, זה אשתו ובניו שכל ימיו טרח והזיע בשבילם, ככה עושים. והנה, בא אליו חבר אחד ידיד טוב, היה מנוער שגדל איתו, והיו אהובים בלב הנפש. אמר לו, אתה אל תדאג, תשב אתה בביתך, אתה לא הולך. אני אלך, אני יש לי טענות, אני מכיר שם את השופטים, אני אטען שהוא מרגיש לא טוב, והוא ככה וככה, והוא זקן ואין לו כוחות, ואני אדבר בשבילך בית המשפט, ואני אציל אותך מהמשפט. אמר, טוב, ובאמת ככה היה. אומר, ואין הוא בא, זה האדם. זה האדם. האדם מגיע אחר כך, אחרי 120 שנה, מגיע זמנו לעלות לבית דין של מעלה. אז הוא הולך לכסף ולזהב שלו, לעסקים שלו, לא יכולים לעזור. כתוב בפסוק, לא יועיל הון ביום עברה. כל כסף שיביא האדם בעולם לא יעזור. יש מה פוסקים כתבו שאפילו שאדם שרוצה לצוות לבניו שאחרי מותו יעשו בכספו דבר, לא מועיל. למה? כיוון שהם כבר נקראים יורשים, הם הבעלים של הכסף. אז מה יעשה? עוד בחייו יחלק כמה לכאן, כמה לכאן, כמה לכאן. ואז חייו יחלק, זה שלו. אז זה יכול, אז זה צדקה, תציל אותו. מי יום הדין שם למעלה? מה שואלת, צדקה תציל ממוות, אנחנו רואים אנשים שמתים, גם צדיקים. אלא ממיתה משונה היא מצילה. אבל שמגיע הזמנו של האדם, אתה רואה, גם האבות הקדושים הלכו לעולמם. אז הוא אומר, ואם כן, אז לא יכולים לעזור לו. אשתו, עכשיו, באים אשתו ובנה ואומר להם, הוא הולך לעולמו, מה הם יעשו בשבילו שם? הוא יושב בבית דין של מעלה, ומי יודע איזה חשבונות יהיה איתו, וואו, מה שהולך שם. אם תפתח ספר ראשית חוכמה ותראה, או חסד אברהם לרבי אברהם אזולאי, וואו, וואו. אין אדם שיכול לצאת שם ענקי, אין אדם שיכול לגמור שם שלם, לא פשוט. אז הוא צועק, בוכה, מבקש מהם, אומרים לו, תראה, נקרוא עליו קדיש, יקראו, ידליקו נרות בשבילו, לא יודע מה הנרות עושים, יש כאלה עושים נרות גם בבית הקברות, גם בזה, עושים בדורות, עושים זה, מה זה יעזור? ויתנו צדקה בשבילו, ילמדו תורה לעילוי נשמתו, וזהו יהיה מה שהם יכולים לעשות. ואחר כך, אמר זהו, אז זה אישה וילדים וקרובים וחברים וכל אלה שתמכתי בהם לא יכולים לעזור. אבל מה כן? באה התורה שהוא למד והמצוות שהוא קיים ואמרו לו, אל תדאג, אנחנו נבוא שם, בהתהלך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. בהתהלך תנחה אותך בעולם הזה. כל מה שאדם מצליח בעולם הזה, זה בזכות התורה שהוא לומד. שוכבך תשמור עליך בקבר, מה שאומר עליו תורה. הקיצות לתחיית המתים, היא תשיחך. אז התורה והמצוות שהוא מקיים פה בעולם הזה, אלה שומרים עליו גם ביותו בעולם הבא. לכן אמר, ויקבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, אמנם מצאתי הם בעיניך, הוא לא ביקש ממנו תעזור לי שם, הוא ביקש ממנו רק לקחת אותו לקבורה בארץ ישראל. אבל ידע יעקב שכדי להציל את עצמו, אם אין אני לי, מי לי? לא יסמוך, כך כתבו גם כל גדולי ישראל, שאדם לא יסמוך על הבנים שלו שיעשו. יכול להיות שגם לא יקראו, יום אחד לא יקראו קדיש, או יום אחד לא יעשו מצוות, וכן על זה הדרך. מי יודע? תראה, עליו השלום היה גאון, עליו השלום, בא לספר, ברח לי מהראש, יסוד ושורש העבודה, היה חסיד גדול. שם בסוף הספר יש את הצוואה שלו, הוא כותב לבנים שלו, היו תלמידי חכמים כולם, איזה, אתה תקרא את זה, זה מזעזע, הוא מספר לבן שלו שם, שהבן שלו שהיה צעיר היה חולה מאוד, והרופאים נעשו לחייו. אומר לו, ואחרי זה הרביתי בתפילה ובדמעות עליו, עד שהוא עברי. אומר לו, והנה, כל פעם תדע שאני מתפלל, מגיע אתה גיבור לעולם השם, מהיימתי מעט רב לאושיים וכו', חלקן חיים בחסד וחיימתי בחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, אני מודה לשם שריפא אותך מחוליך. עבר 40-50 שנה, עדיין אני זוכר כל יום שלוש פעמים שריפא אותך. אז תראה לכם מה זה. והוא כותב שם, אני מבקש מכם בניי, שביום שלא תלמדו תורה, אל תגידו קדיש, כי לא יועיל אלא יזיק. זאת אומרת, הקדיש נתקע לעמי ארצות. עמי ארצות לא לומדים תורה, מסכנים. אז מה יש להם לעשות? לומר קדיש. אבל עיקר ההצלה שם בעולם האמת זה תורה. אז אשרי האדם שמניח פה בן, או מניח אפילו אם אין לו בנים, יניח איזה מישהו במקומו, שיהיה ילמד תורה, וילמד תורה לעילוי נשמתו, זה הכי חשוב. לכן אמר, העיקר לבנו ליוסף. יוסף זה היה דמותו דומה לשל אביו. מה אמר לו? ענה תקלרני במצרים. למה? מה יש במצרים? מה רע שם? הרי היה שם ארץ גושן, זה כמו ארץ ישראל. מה העניין? אלא שלוש טעמים יש. ראשי במקום מביא. אחד שיהיה עפרה קינים. העפר של ארץ מצרים יהיה קינים, ואז יש צער למתים. אז למה? גם האדמה. כי היה עד שלושה טפחים, היה הכל קינים. אחר כך אמר לו גם שלא יעשו אותו עבודה זרה. שאלו המפרשים, אז מה אכפת ליעקב? יעשו אותו עבודה זרה או לא יעשו? מה הוא לא? הוא לא השם. מה אם יש איזה משוגע שיעשו את יעקב אבינו עבודה זרה, ויעקב אבינו צריך לסבול? אלא מצאו שכתבו הפוסקים, הביא את זה הרמב״ם גם, הפוסקים כתבו שיש ידוע שלוש, כל עבירות שבתורה, אם אומרים לו לאדם עבור או יהרגו אותו, יעבור ולא יהרג. למשל, חילול שבת, יכול, מחללים שבת להציל נפש מישראל, אבל יש שלוש עבירות שהם יהרג ואל יעבור, והם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז עבודה זרה, אם אומרים לו תעבוד, יהרג ולא יעבוד. ולא רק יהרג ולא יעבור, אלא גם אם יגידו לו רוצים לעשות אותו עבודה זרה. עכשיו מצאו איזה אחד, ככה מוצלח, איש טוב, איש נותן צדקות, אדם חנון ורחום, בעל מידות טובות ואיש סבלן, אורך רוח, ורוצים לעשות אותו אלוהים, לעבוד אותו. הוא חייב למות בשביל שלא יעשו אותו עבודה זרה. אז יעקב אבינו חן פחד. הוא אמר, לפי הסברה של הפוסקים שאומרים שהרג ואל יעבור כדי שלא יעשו אותו עבודה זרה, אז לא יעשו אותו עבודה זרה, אז הוא לא רוצה להיקבר במצרים. למה? יעשו עבודה. אבל מה תגידי מה התירוץ של הקינים? אז הוא אומר, זה אותו דבר. מה אותו דבר? והרי ידוע שכל המכות שהיה, איפה היה? במצרים. והפסוק אומר, רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד, נכון? ולא רק ברד. אז לא דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחין, הרבה, חושך. הדלקתי משהו, מכת בכורות. הכל יביא עליהם בקרוב לכל הגויים שיקומו על ישראל. כך כותב הזוהר, הרינו נפלאות פי 50. אז היה הכל, בארץ גושן לא היה. אז אם יעקב אבינו היה נקבר בארץ גושן, לא היו אומרים בגלל שארץ גושן ששם בני ישראל, מה היו אומרים? בגלל שיעקב קבור. אז זה היה בהת תליה, שעפרה יקינים של מצרים. אבל בארץ גושן זה לא יקינים. ואם הוא יקבר אותו בארץ גושן, אז יעשו אותו עבודה זרה. יגידו, תראה, הנה יעקב אבינו, ארץ גושן אין קינים, למה? יעקב אבינו קבור שם. אז אחר, אנה תקברנו במצרים. חשש יעקב לכל החששות האלה. לא רוצה זה ולא רוצה. ויש עוד טעם, כתב רבי אברהם אזולאי, טעם מבהיל מאוד. הוא אומר, מי שנפטר בחוץ לארץ, נשמתו יוצאת על ידי המלאך פלוני, אכזר שאין כמוהו בעולם, עם צער גדול. נפטר בארץ ישראל, לוקח את נשמתו המלאך גבריאל. זה מלאך קדוש, אז רחמים, הוא יש בו רחמים. אז לוקח אותו מלאך קדוש, אז זה אחרת. לכן, והראיה, מרבי ראובן בן אצטור בלי, כך מביאה הגמרא. הגמרא הירושלמי מביאה שידוע רבי ראובן בן אצטור בלי פעם אחת, הרומאים לא פעם ולא פעמיים גזרו על ישראל שלא ימולו את בניהם ושלא ישמרו טהרה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ושלא ישמרו שבת. עד שרבי ראובן אצטור בלי הלך שאל את רבי שמעון בר יוחאי מהו לספר קומה, להסתפר כמו רומאי. וללכת לשם, אני מכיר את כל החוכמות שלהם ואת השפה ואת כל החוקים שלהם, אני בקיא גדול. אמר לו, כן, להציל את ישראל מותר, תיסע. ואז נסע עם התלמידים שלו, היה לו ישיבה, עם התלמידים נסע לשם. אבל התלמידים שם אותם באיזה מקום והוא הלך, ישב ביניהם, בחרו אותו לתוך הסנאט. וזהו, אתה יודע מה זה סנאט? יש באמריקה. מה, למה קוראים לזה סנאט? למה? מאיפה יצאה המילה סנאט? סליחה שאני מדבר איתכם על לשון נעז, אבל יש בזה נפקמינה. זה מהמילה סנילי. זאת אומרת, כל הזקן, מי שהיה זקן, הרבה שנים היה שר, או הרבה שנים עבר את הגיל, 70-80, מה יעשו איתו? מושיבים אותו בסנאט, יענו זה מקום הסנילים. אתה אלך, הסנילים הם קובעים לנו מה לעשות, ואלה בית המשפט מעתיק אותם, הבנת? ככה כמו שפסקו הסנילים. אז זה לשון תשאל, תשאל, תברר במילון, איפה יצאה המילה סנאט? סנילים, זה אותו זה. סנילי זה מילה נועזית. בקיצור, אז איפה היינו אנחנו עכשיו? בעבודה זרה באמצע. ששלחו את רבי ראובן מאצטור בלי. הלך לשם, ישב איתם בסנאט, ואז אמר להם, מי שיש לו אויב, יעני או יעשיר, אמרו לו יעני. אמר, אז ישמרו שבת, יהיו עניים. אמר אחר כך, יהיה חלש וגיבור, אמרו לו שיהיה חלש. אמר, שיאמרו לו את בניהם. אמרו, צווית, וקיבלו, מיד הורידו את החוק, על המקום. היה רפובליקנים, משטר רפובליקני, התיר את הכל. אחרי זה שאמר להם, יתרבה או יתמעט, אמרו לו, יתמעט. אמר, שישמרו טהרה, התמעטו. לימים כתוב שידעו בו שהוא יהודי, אחרי כמה שנים, ואז ביטלו חזרה, החזירו את החוקים, אמרו, מי ילך ויציל? הלך רבי שמעון בר יוחאי. כך הגמרא מביאה. עכשיו, מה היה לפני כן? רבי ראובן אצטור בלי היה יושב שם ברומא והיה יושב עם התלמידים והנה הגיע זמנו למות, התחיל לבכות. אמרו לו בתלמידיו, רבנו, למה אתה בוכה? אומר שהוא מוציא את נשמתו בחוץ לארץ, הוא מת שם. אמרו לו, אל תפחד, ניקח את ארונו ונביא אותו לארץ ישראל, הוא קבור פה בכפר ערבה. היית בערבה? ליד המשולש הערבי, שם. אז אמרו לו, אנחנו ניקח אותך לשם. אמר להם, אתם לא מבינים, אינו דומה מי שפולט נשמתו בחיק אמו לפולט נשמתו בחיק נוכריה. בארץ ישראל, כאן השכינה נמצאת, אז זה בחיק אמו. אז מרגיש הרגשה טובה, יהודי שנפטר בארץ ישראל. אבל יהודי שנפטר בגולה, אוי ואבוי, שמה נשמתו קולטת אותו. תראה רבי אברהם אזולאי מה כותב בספרו חסד אברהם על מי שמת בחוץ לארץ. אז כן יעקב אבינו ביקש, אל נא תקבר אלי במצרים, לפחות תן לנו זה. כי רבי אברהם אזולאי כותב שישראל שירדו למצרים, שמה זה היה בחינת ארץ ישראל. גם השאלה שלו לגבי הקורבנות שהיו מקריבים ב-40 שנה שהיו במדבר עם משה רבנו, איך היו מקריבים? כל הקורבנות. עומר, תגיד לו, עומר זה תלוי בארץ ישראל, שיבואו לארץ ישראל. וכן, תרומות, מעשרות וכדומה. אבל שאר מצוות, קורבנות, כל בוקר. אז הוא אומר שבאיפה שהם היו במדבר, היה עננים איתם, זה היה נחשב ארץ ישראל. אז עד שמשה רבנו נפטר, נכנסו לארץ. ואחרי זה, כבר נכנסו בפועל לארץ ישראל עצמה. אז זה אמר, לכן אמר, אנא תקברני במצרים. אחר כך הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, בארץ כנען, ויקברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. מתה עליי רחל, הגמרא אומרת, אדם שלא עלינו אשתו מתה, לא מתה אלא לא. הבנים, הבנות, כל אחד יש לו את החיים שלו, את הסדר שלו. אבל הבעל מסכן, זה העיקר הצער שלו. אז הוא אומר, מתה עליי רחל, למה קברתי אותה שם? אז אומר, המדרש אומר, מפני שידע יעקב אבינו, שעתידים ישראל לגלות, ועברו דרך קבר רחל. ואז יבואו, יפקו על קברה ויגידו, אנחנו בגלות, מה יהיה? ואז רחל אמנו תצא ותנחם אותם ותתפלל עליהם. והיא כל לילה, כך כתוב בנביא ירמיה, קול ברמה, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כעינינו. אומר הזוהר הקדוש, למה אמר מבכה? רחל בוכה. לא. מבכה, היא צועקת בכל הרקעים למעלה. יש 390 רקעים כמניין שמיים. צועקת רחל בכל הרקעים שם. וכולם בוכים יחד איתה כל לילה בחצות. והאדם הולך, אוכל על האש, שותה, אני יודע מה. אחרי האדם צריך להשתתף, לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לומר תיקון חצות. יש עניין גדול בזה, זה לטובת האדם. זה עוצר כל המזיקים והמקטרגים מעל האדם. מי שבוכה בחצות לילה על חורבן בית המקדש. אומר רבנו הארי, לכן רחל מבכה. רחל, כמה יוצא גמטרי הרחל? 200? 58? 38. כן, יפה. רחל. אומר שאדם בוכה על חורבן בית המקדש או הולך לקבר רחל להתפלל שם, כן, כמו התפילה שם, כי היא באמת, היא אמא רחמניה, מתפללת עלינו. אז כשאדם הולך לבקש לרחם, שמה היא עולה ומתפללת. רחל. והוריד שתי דמעות והעיניים, עין ימין ועין שמאל. כמה יוצא דמעה? נכוון. דמעה? כמה? 119. יפה. 119. פעמיים דמעה, יוצא רחל. 238. ויכוון בזה, ואז כל מידת הדין תתהפך עליו למידת הרחמים. ולמה? רבנו הארי מבאר את הסיבה. כיוון שידוע דמעות זה מים. זה מים, יש כיס של דמעות בעין, בשני העיניים. אבל אם תטעם אותם, הן מלוחות, נכון? המלח זה דין, אבל מים זה רחמים. אז לפני שהוא בוכה, מתמלא דין בצער. יש לו איזה צער, מצטער על חורבן בית המקדש, מצטער על הגלות שישראל נמצאים, עד מתי אנחנו בגלות? הלו, מה התחלת לישון ואתה מרדים את השכנים שלך? טוב לצדיק, טוב לשכנו. בקיצור, הוא אומר, אז יש עליו מידת הדין, מה הוא עושה? בוכה. ואז ברגע שהוא בוכה, מתהפך עליו מידת הדין למידת הרחמים. למה? היה מלח, עכשיו נהיה מלח עם מים, דמעה. אז לכן אמר, מתה עליי רחל, ויקברה שם, הכל בשביל שהיא תתפלל עלינו. אז תראו מה זה. לכן אדם מדי פעם ילך לשם, אפילו מבחוץ גם כן. היא רואה הכל, מתפללת עלינו. מבקשת עלינו רחמים. עכשיו יש עוד דבר אחד, אחר כך הוא אמר לו יוסף, הביא לו את הבנים שלו, קחם נא אליי ואברכם. מה ברך אותם? ואברכם ויאמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, ברך את הנערים ויקרא בהם שמי, אברהם ויצחק, ואת גבול הרב בקרב הארץ. שואל מה? הזוהר שואל, שאלה קשה מאוד. הלא יש לנו הלכה שאסור לבקש ממלאך שיתפלל עליך. מה הוא אומר פה? המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. מה? תגיד הקדוש ברוך הוא. מה זה המלאך? כי הגמרא אומרת על הפסוק, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למלאכיו. לא תצווח, לא למיכאל, ולא לגבריאל, ולא לנוריאל, ולא לרפאל, אלא לקדוש ברוך הוא, קוראינו אליו. ושדוע מעשה עם החפץ חיים עליו השלום, שפעם אחת בא אליו יהודי, שהיה רגיל לבוא אליו כל חודש, ואמר לו, תראה, שכן שלי, אני, מסכן בעל איסורים. אמר לי, אם אתה הולך לרב, תגיד לרב שיתפלל עליי, הוא כך וכך, יש לו צרות, יש לו איסורים, שיבקש עליו רחמים. אמר לו, יופי, אני א', אמר לעני ב', שילך לעני ג', יבקש שילך הוא, עני ג', לעשיר, שייתן לו כסף. שילך ישר לעשיר. אמר לו, הוא עני מסכן, ואתה חוץ ממך גם עני, וגם אני עני. אז מה, אנחנו כולנו צריכים למי להתפלל? ישירות השם יתברך. מה, צריך מתווך? הבנת? אז אם כן, מה זה המלאך הגואל אותי? משיב הזוהר, תשובה ניצחת. נו, תן תשובה. תן. נו, תגיד אתה. אתה עשית עליית נשמה. זאת אומרת, המלאך הגואל אותי, אומר הזוהר, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא שולח את אורו שהיא השכינה הקדושה פה שורה עלינו. עכשיו אנחנו יושבים פה לומדים תורה, שכינה שורה פה. אז זה נקרא את המלאך, הנה אנוכי שלח מלאך לפניך לשמוך בדרך. זה המלאך הגואל אותי מכל רע, מי גל אותי כל הזמן מכל רע? הקדוש ברוך הוא. רק מה, הוא שלח את השכינה, והיא חלק מאורו של השם יתברך, והיא הצילה אותו, את יעקב אבינו, מכל רע. הבנת? אז אומר המלאך שזה הקדוש ברוך הוא שלח את השכינה, הוא גם כן ישלח את השכינה איתנו, ויקרא שם בהם שמי, אברהם ויצחק. מה זה להיקרא בהם שמי? מה נכנס פה ויקרא בהם שמי? מה קשור? נו, מה התירוץ? תן תשובה, משהו ככה פיקנטי. נו. נו, הכל אני צריך להגיד? תגיד משהו. ויקרא בהם שמי. שמה, שמה? אומר, לפעמים אדם נוסע לחוץ לארץ, מה השם שלך? או נגיד נולד לו בן, למה נסוע לחוץ לארץ? פה, נולד לו בן. נולד לו בן, אז הוא יושבים האבא והאימא, 7 שנים דנים, אם יוולד בן, מה יקראו לו? אם נקרא לו ג'ו, או ג'וג'ו, או אני יודע מה, או סטפן, או גורג'י, או פועד, או אני לא יודע איזה שמות, כל מיני שמות, וכן על זה הדרך. אומר לו, תקרא בהם שמי בשם אבותיי, אברהם ויצחק, נולד לך בן, תקרא לו אברהם. עוד בן, תקרא לו יצחק, עוד בן יעקב, עוד בן יוסף, עוד בן דוד, עוד בן משה, וכן הלאה, תקרא שמות יהודים. אל תחפש שמות. ביסלי, כיפלי, אני יודע מה, אורלי. והיא בחיינית כל היום, קוראים לה אורלי והיא בוכה. כן, לכן על זה הדרך, אומר תיזהר, אל תקרא שמות לא של בננות, לא של תפוזים, לא של כל מיני פטטה וכדומה. תקרא להם שמות של יהודים, כמו שיש לנו שמות ככה משובחים. לכן, ברך אותו, ויקרא בהם שמי, בשם אבותיי, שלא שינו את שמם. הרי למה אמר בפרשת שמות, הנה פרשה הבאה כבר, תפתח את העיניים, שבוע הבא מגיע. ואלה שמות בני ישראל, בשביל מה חזר ועוד פעם אמר, באים מצרימה. אלא הגיעו למצרים, ראובן היה צריך לקרוא לעצמו רובין. זה מינימום רובין. אם לא, אני יודע מה היה ממציא, רוברט. ואברהם אלברט. וכן זה הדרך, אה? לא ככה? אומר לא, לא שינו את שמם. יוסף נשאר יוסף. היום יוסף ג'וג'ו. ואם אתה מחמיר, תקרא לו ג'וג'ו. אדוני, תקרא לזה שם ישראל, יהודי. למה לקרוא שמות של, לא יודע מאיפה הביאו אותם? ואומר, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו לרוב? מה הוא רצה להגיד פה? יהיו דומים לדגים. מה העניין? נו, תסביר לי את הפסוק. נו, התחלת, תמשיך. וידגו לרוב בקרב הארץ, שעל זה כמה פירושים. נו, תגיד לי אותם.
דגים, פרים ורבים.
נו, דגים, פרים ורבים, יפה, התחלת טוב, נו, נו. ומה זה פרים ורבים? תסביר לי, מה זה? כמה? נו. הרי דג ידוע זה החיה שהכי הרבה הוא משריץ. דגה אחת, מינימום 8,000 דגיגים היא מוציאה. 4,000 היא אוכלת, המית הרעבה, לא נתנו לה שם בבית יולדות אוכל, ו4,000 בורחים. אז וידגו לרוב, ולמה? אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהם בתוך המים, אז הם מכוסים, ומגן עליהם, וגם איזה צבע המים? תכלת, צבע הרקיע. ותכלת, זה ידוע, זה נגד עין הרע, ולא רק עין הרע, נגד המזיקים, נגד מקטרגים, נגד כוחות הדין. לכן תראה בבית המקדש, כל הבגדים של הכהן הגדול היו מכילים תכלת, נכון? מעיל, תכלת. האפוד היה בו תכלת. כל הציץ היה בו פתיל תכלת. אפילו בציצית שהיה לנו בזמן בית המקדש, היה לנו תכלת. התכלת זה צבע שהוא מגן עלינו. לא אמרת לך מה הרמק כתב? מה כתב הרמק? נו, תגיד. אולי תצטט לי איפה זה כתוב. אמרתי לך פעם. לא, אתה כן יודע, אתה לא רוצה. תגיד, אני לא רוצה להתאמץ. איפה הוא כתב את זה? בספר פרדס רימונים, בשער הגוונים, כתב שם הרמק שיש שלושה צבעים עיקריים. אדום, מי לקח? כל אדום. אמריקה, רוסיה, צ'יינה, סחמוצ'ים, מי עוד? נו, כולם, יש להם אדום בדגל, אפילו אש"ף. הבנת? אומר, אחר כך יש צבע ירוק, מי לקח? ישמעאל, בדיוק, בראבו עלק, איראן, ירוק. אבל נשאר התכלת של ישראל. אומר לכן, אדם שיש לו ילד ורוצה לשמור אותו ממזיקים, ילביש אותו בגד בצבע התכלת. אז אמר, וידגו לרוב בקרב הארץ. עכשיו, מה זה בקרב הארץ? בים, איפה דג גדל? בארץ? נו, אז מה זה בקרב הארץ? תסביר לי. אז זה מה ש...
מה ישראל בארץ?
מה?
כמו הדגים בים, מה ישראל יהיו בארץ?
מי?
כמו הדגים.
לא הבנתי כלום, מה אתה אומר? לא הבנתי. אז הגאון מבין הביאר שבני יוסף היו עליהם השלום, מנשה ואפרים, היו רבים. וכתוב, תראה, שאם תספור אותם במדבר, הם היו הכי מעטים. הכי פחות מספר האנשים. אבל כשהגיעו לארץ ישראל, אתה רואה בספר יהושע, תפתח ספר יהושע, שם הוא כותב שבאו בני מנשה ואפרים ליהושע, ואמרו לו, אני עם רב כי ברכני השם. ואת גאול ארעו בקרב הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברך אותם, שברגע שהם יבואו לארץ ישראל, שם הם יתרבו, וככה היה. אז אכן הם באו ליהושע, ביקשו יותר אדמה. הרי 7 שנים הוא חילק את הכבש, ועוד 7 שנים חילק. אותם 7 שנים שבא לחלק, אז הם באו וביקשו תוספת, מכיוון שהם היו הרבה. אז מנשה איפה לקח חצי פה וחצי בירדן. רק שלא ישמע עבדאללה והתעצבן, הלילה לא ישם, תיזהר. אז חצי, היה שם ראובן, ומי עוד? גד וראובן וחצי שבט מנשי. כי הם היו הרבה, מקנה רב היה להם. וחצי שבט מנשה היה פה. איפה הם ישבו? אתה יודע איפה? האפרים איפה? מרמלה ועד עפולה. תפתח את המפה של השבטים ותראה. זה האזור ששם ישבו בני אפרים. ואחר כך גם מנשה, מנשה זה אזור שכם וכו'. אז הם היו שכנים, מנשה ואפרים, חצי. חצי שבט מנשה. וחצי שבט, והם מנשה ואפרים קבורים יחד עם יוסף. יש שם ליד קבר יוסף, היה תמיד שני מצבות קטנות כאלה, עגולות. זה סימן למערה שקברו את מנשה ואפרים בתחת, שם למטה, ליד אביהם יוסף הצדיק. אז קבר יוסף זה יחד עם מנשה ואפרים. יש הרבה קברים שאנשים לא שמים לב. למשל, קבר שמואל הנביא. הרבה הולכים לשם ולא יודעים שחנה הנביאה קבורה איתו שם. כל הספרים כותבים את זה. שחנה הנביאה קבורה שם, נפקה מינה, אם אישה רוצה להיריון ורוצים ילדים וכדומה, אדם מלך אל קבר שמואל הנביא, הוא כמו משה ואהרון, באותה מדרגה, וגם יש שם את חנה הנביאה. אז יבקש ממנה, היא ידעה. והנה, היא ידעה מה זה צער של אישה שרוצה בנים. אז זה הפירוש של הגאון מווילנה. אבל החתם סופר באר ביאור נוסף. הוא באר, מה רוצה? מה קרה? מה קרה? למעלה? מה קרה? שורת, כל שקט, איזה שקט. עכשיו, החתם סופר כותב, אומר, אתה יודע מה זה קרב הארץ? אומר, שהדג, יש לו טבע שונה מכל בעלי החיים. אחרי שאתה לוקח אותו מהמים, אתה הורג אותו, הוא עדיין חי. אתה חותך לו את הראש, הגוף שלו ממשיך לפרפר, הוא חי. אז גם כשהוא בארץ, הוא עדיין חי. אז אמר, ככה יהיה עם ישראל. לא יוכלו לנו, יחשבו שהם הורגים בנו, והם חלילה וחס מכלים אותנו, לא יעזור להם. והדגו לרוב בקרב הארץ. זה הפירוש של חתם סופר, זכותו תגן עלינו. רבי יוסף שאול נתן זון, היה גם באותה תקופה פחות או יותר, כותב פירוש נוסף, הוא אומר, אתה יודע מה זה והדגו לרוב בקרב הארץ. אומר רבי יוסף שאול נתן זון, זה הפירוש שאמרתי לך, שגם כאשר חותכים את ראשו, הוא עדיין חי. חתם סופר הסביר שהדג, גם כשמוצאים אותו מהמים, עדיין הוא חי. אבל הוא הסביר יותר, הלך יותר כיוון יותר, גם כשחותכים אותו, לפעמים אפילו במחבת, אם תיקח דג חי ותנקה אותו, תמלח אותו, תכניס אותו למחבת, פרוסה, קופצת. אתה ראית את זה? אתה קופץ, אתה פרוסה קופץ באמצע. הוא עדיין חי, יש לו חיים שם. אז החל אמר והדגו לרוב בקרב הארץ. אחרי זה מאמר עוד. אומר לו, אשר לקחתי ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. זאת אומרת, קיבלת עוד מתנה ממני. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ופקשתי. מה תרגם אונקלוס? יופי, אתם ברוך השם היום חריפים. בצלותי ובאותי. בתפילה ובבקשה. עכשיו, יש הרבה שהמפרשים שאלו, חקרו, מה זה? מה זה בצלותי ובאותי? מה זה? יש שפרשו, בצלותי ובאותי, המדרש אומר, על ידי חסד ומעשים טובים. אומרת, זה אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ומה ההבדל? חרב שאתה הורג בה נשארת ביד שלך ואתה ממשיך להרוג. אבל קשת, אתה זרקת, ברח. אתה לא יכול להחזיר את החץ. אתה צריך עוד חיצים, מספיק חיצים. כתוב, אשר מילא את אשפתו מהם, לא יבוש. מה זה אשפתו? אשפה, המילה אשפה, הרבה לא יודעים. מה מקורה? זה הכלי ששם יש את החיצים. הגיבור שיוצא לקרב, יש לו, תלויה לו תיק. יש תלוי לו תיק. התיק הזה, שמו אשפה. הוא מכיל את החיצים. ומוציא כל פעם חץ ויורה. שם מה ההבדל? זה תורה וזה תפילה. אומר, ההבדל הוא כזה. תורה, מי שיש לו תורה, אז זה כמו חרב. למה? הרי החרב של עשיו, מי יכול עליו? מי שלומד תורה. כל יעקב, והידיים, ידי עשיו. בזמן שכל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. ועשיו, הכוח שלו בחרב. אנחנו לומדים תורה, על ידי התורה שאנחנו לומדים, גורמים שימותו המחבלים. ואויבי ישראל נופלים. והתורה ממשיכה איתך, לא הפסדת אותה, היא אצלך. אבל קשת זה תפילה. תפילה, אתה עושה סליחות, מתפלל, ואומר, ריבונו של העולם, שימותו עוד כמה מהמפקדים של המשמרות המהפכה. אתה עושה משהו שהלילה, כמה מהם ישנו ולא יקומו. אז התפללתי, אז זרקת חיצים, זה חיצים. אז החיצים לא חזרו אליך. אבל החרב, תורה, זה יותר מתפילה. לכן צריך גם תורה, גם תפילה. שעל ידי התורה יש לך חרב, החרב ביד שלך. אין לך שום בעיה. כן. אז אומר, זה פירש עליו השלום, רבי דוד פרדו. שמעת עליו? הוא היה מחותן עם הגאון החידה. בעל מנחת אהרון, בדוד פרדו היה בירושלים, ככה הוא פירש. שהחרב נשארת ביד שלך, זה תורה, אבל הקשת זה תפילה. אתה צריך להתפלל גם מחר, היום התפללת, תתפלל גם מחר. ועוד פעם, ככה כל פעם תתפלל בעזרת השם, והם מתים. כמו שמתים אלה החברים של פוטין, שמעת? כל כמה שעות מת עוד חבר, פתאום. מוות מסתורי. קרה גם כן כמו משמרות המהפכה. זה טוב שיצליחו יהי רצון. אחרי זה, ויום יעקב קרא לבניו, ויאמר אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים. לא, ולא אמר. אז מה אומרת הגמרא? ביקש יעקב לגלות את הקץ, הסתלקה ממנו רוח הקודש. לא. נעלם ולא לא גינה. ואחר כך התחיל להוכיח אותם. מה זה הקץ? למה נעלם? מה העניין שנעלם? אז המפרשים, הרמב"ן בעיקר, הנחמני, כותב שבדורות הראשונים היה אסור לעשות חשבונות. ככה הגמרא אומרת. מה הגמרא בסנהדרין אמרה? מה היא דכתיב? נו. לפני זה, אבל איך מתחיל הפסוק? נראה אותך. איך הפסוק מתחיל?
עוד חזון המועד ויפיח בקץ.
לפני זה. טוב. סוף של הפסוק, ויפיח לקץ ולא יחזב. מה זה ויפיח לקץ? טיפח רוחם של מחשבי קיצים. שאומרים, בשנה פלונית יבוא משיח, ואחר כך הוא לא בא, אומרים כיוון שהוא לא בא, הוא לא יבוא חסר שלום. ולא ככה, לכן אסור לעשות חשבונות. זאת אומרת, הרמב"ן, כל זה מתי? בתחילת הגלות. אבל עכשיו שאנחנו כבר בסוף הגלות, שאתה רואה שאשיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה, עדיין לא יתקיים. מתי? ריבונו של העולם. מלך אוהב צדקה ומשפט. אז אומר, עכשיו מותר. מביא משל, מביא מעשה. היה מעשה, היה ילד אחד שהיה שובב כרגיל כמו כל הילדים, אבל הוא מיוחד. והיה לו כישרונות, והיה מפריע קצת בשיעור, והמורה היה צועק עליו, אבל הוא היה יודע את כל הלימוד, יופי, פרפקט. בא אבא שלו, אמר, קרא אותו המורה, אמר לו, תראה, הילד שלך מפריע לי בשיעור, מה עושים? נו, אז אמר האבא לילד, תראה, אם תהיה ילד טוב, בסוף השנה, אני אקח אותך בחופש ליריד. אני נוסע לקנות סחורה, אקח אותך ליריד. ביריד יש שם אטרקציות, כל מיני, זה, תשחק, גלגל ענק, אני יודע מה, יש שם מים, קופצים וכו'. תהיה עם כל השיקורים שם. שמח הילד. אז האבא שכר עגלה, אמר לו, העגלון זה שבועיים לוקח עד שנגיע ללייפציג בגרמניה. הוא נסע מפולניה, עכשיו צריך לנסוע לעבור את כל השטחים האלה, ופולניה של אז היה אוקראינה של היום. אז עברו את כל השטחים. עכשיו, אחרי שעתיים מנסיעה, פתאום הבן בא קם, אומר, אבא, מתי מגיעים? הוא לא שתוק. מה זה מתי מגיעים? יש לך עוד שבועיים לישון פה. מה אתה? על הבוקר התחלת היום, אתה אומר לי, מתי מגיעים? טוב. עכשיו בשקט. אחרי יום, עוד פעם, אבל לא אמרתי לך, אז הוא ראה שככה, שתק. עברו כמעט שבועיים, והם בלילה היו לנים, וביום ממשיכים לנסוע. כל היום נוסעים. והנה, ביום האחרון של הנסיעה, האבא עצמו שואל את העגלון, נו נו, כמה זמן נשאר? הוא אומר לו, שעתיים, שעה וחצי. פתאום הילד אומר לאבא, אבא, אני לא מבין, מה לא הבנת? הוא אומר, למה שאני שאלתי, אתה צעקת עליי. עכשיו אתה בעצמך שואל אותו, הוא אומר לו, אתה שאלת בתחילת הנסיעה. תחילת הנסיעה, עדיין איפה אתה? עוד הדרך ארוכה. אבל אני עכשיו הגענו, כבר אנחנו קרובים, אתה לא רואה, לפי העצים, לפי הציפורים שיש פה, זה ציפורים של, גרמנים, לא ציפורים של, זה משהו אחר. תראה, זה, אנחנו פה במדינה חדשה הגענו. אז אני שואל אותו, אז אני יכול לשאול, אומר אותו דבר גם כאן, שלפני שבא מזמן המשיח עדיין עוד לא הגיע בתחילת האלף, אז לא שייך, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אבל עכשיו שכבר עבר קציר, קלה קיץ, רוב האלף עבר, אנחנו תשפ"ג, וואו וואו וואו, 783 שנים, כמה נשאר לעולם, אה? כמה? כמה? 200? בקושי 17 שנים, כן? 217, רייז, כן. אז כמה נשאר לעולם? אז לכן שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגאל אותנו, מתי תגאל? איפה שמחנו כמות אין איתנו, שלא תראינו רעה? אז אומר, ביקש לגלות את הקץ, אז זה היה מוקדם, אומר הרמב"ן. אבל עכשיו אנחנו התקרבנו, יכולים לשאול ולהגיד, ריבונו של עולם. מה אמר אחר כך? אמר שמעון ולוי אחים, כלחמאס נכרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי. בסודם, מה פרש ראשי? בסודם, בסודם, בואי נעניתי צרות כבר, תרחם עליי. תרחם עליי, כן. בסודם, מפרש ראשי בזמן מעשה זמרי, שבא, הקריב את המדיינית, והוא שאל את משה רבנו, זו מי תראה לך? אז זו הזכיר, אמר זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, ולא אמר בן יעקב. ובקלם, מה זה קלם? בזמן קורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. ולא אמר בן יעקב. למה? לא רצה יעקב אבינו להתפלל שלא יזכירו את שמו איתם. שאלו, ומה עם המרגלים? הרי המרגלים היו 10. מאיפה למדנו שכל עדה, עדה זה 10? עד מתי לעדה רעה? וכתוב עדה, עדה, גזרה שווה, עדת המרגלים הם היו 10. למה יצאו יהושע וכלב? נשארו 10. אז היו 10, מכאן אמרנו שצריך קובע 10 שכינה שריעה. אז המרגלים היו 10, והמרגלים בגללם לא נכנסו לארץ ישראל. למה לא הזכיר אותו גם? הוא התפלל רק על זמרי, ועל מה התפלל? על קורח. מה עם המרגלים? אומר ששאלת השאלה הזאת, ותראה שהמרגלים זה היה בגלל, נו תגיד תירוץ, בגלל, נו, שאצל המרגלים כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. מי זה היה איש אל אחיו? יש לנו כלל, כל מקום שכתוב איש אל אחיו, זה שמעון ולוי. מאיפה למדנו? שהוא חיסלו את שכם. מה כתוב? ויקחו שמעון ולוי, אחרי דינה, אז לקחו איש את אחיו, לקחו את חרבם והרגו, באו על העיר, בטח הרגו את כולם, 24,000 ביום אחד. אז איש אל אחיו זה שמעון ולוי. וכאן אמר שמעון ולוי, אז זה איש אל אחיו, שם הזכיר את שמעון ולוי. כן, אז הם עשו את כל העסק שם, ואת יעקב לא הזכיר. אז יעקב לא נזכר שם. אחר כך אמר לו, יסור שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו. רבן ובחי כותב שבכל הפסוק הזה לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגלם, אתה תמצא שם את כל האלף בית, חוץ מהאות השביעית. אות זן אין שם. מה הרמז? אומר הרמז שכל הניצחון שלנו זה על ידי לימוד תורה ותפילה. כמו שלמדנו מקודם, בחרבי ובקשתי. ולא כלי נשק. נשק לא יעזור. מה שיעזור לנו להציל אותנו מאויבינו זה לימוד תורה. זה ביאור אחד. ביאור שני כתב, הביא בשם המדרש, שבמדרש כתוב שבזמן הבית ראשון, בחורבן בית ראשון, קרא לנו יהודים. מה זה יהודים? על שם מי זה יהודים, אה? על שם יהודה, היה מלכות יהודה, מלכות ישראל. אלה הלא נורמליים שיש לנו היום, רוצים לעשות, אומר לך, ישראלי. אז ישראלי, לפעמים יש גם מחבל ישראלי. ערבי ישראלי. אוקראיני ישראלי, שקיבל דרכון, אז זה לפי התעודת זהות, אה? אבל אין דבר כזה, מה, מי קובע מה זה ישראלי? ישראל זה יהודי, מי ששומר תורה ומצוות זה בן אברהם, יצחק ויעקב, גם אם לא שומר תורה ומצוות. אבל הוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, מהשושלת, הוא נקרא יהודי. אז למה, לכן אנחנו משתמשים במילה יהודי, לא ישראלי. לכן אמר, לא יסור שבט מיהודה. תדע, השם יהודה יישאר עלינו לנצח, איפה שנלך. גם אם תלך לחוץ לארץ, יגידו עליך ישראלי, יגידו עליך ג'ודי, לא? נכון? הנה יהודי. אז מה הם אומרים הגויים? אומרים הנה יהודי. אז הם רואים, יהודי יודעים שזה, עד כדי כך רבי יוסף חיים כותב, שהערבים במזרח התיכון בכלל היו קוראים ליהודי אבן אל סבת, בן יום השבת. למה? כי להם אין שבת, יש להם ג'ימה, יום שישי. והנוצרים איפה? את יום ראשון. ועליהם אמר הפסוק, אוכלי השקץ והעכבר יחדיו יסופו נאום השם. אחר אחד בתווך, יחדיו יסופו נאום השם. כותב רבנו בהי, פירוש הפסוק, אחר אחד. אחד, אלה, האיש מהאלים לקחו את היום שלפני שבת, את יום השישי. הנוצרים לקחו את היום שאחרי שבת, את יום ראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אחר אחד בתווך, אתם באמצע, יחדיו יסופו נאום השם. יבוא יום שרק עם ישראל יישאר בעולם, רק מי שיהיה יהודי. אז זה אומר לכן, לא יסור שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה. מי זה שילה? שילה זה משה, גימטריה משה, תחבר יוד ולמד, יהיה מם. מה נשאר? שין ה. הנה מם, שין ה. עד כאבו שילו, זה משה. זאת אומרת, זה הסוד ששם כולנו נקראנו על שמו של יהודה בשם יהודי. אחר כך אמר עשירי לגפן עירו ולסורקה בניעתונו. חיבש ביין לבושו, דם ענבים סוטו. המשיך הפסוק הבא, מה כתוב? כלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלם. אז יש פה גם יין, יש פה גם דם ענבים ויש פה חלב. מה אומר כל דבר? אז אומר ככה, יין, יין זה, תיזהר מהיין, זה מביא גילוי עריות, שכך ראינו אצל נוח, כך ראינו אצל לוט, שהיין הביא דברים לא מתאימים, לא מתאים. אז חכלילי עיניים מיין, דם ענבים זה מראה על שפיכות דמים. אז אנחנו היהודים, אין אצלנו שפיכות דמים. הכך ולבן שיניים וחלב, מה זה חלב? מה בא לרמוז? לרמוז גזל. כי זהר מאפילו פרוטה אחת של גזל. איך כותב הרב קו הישר? אומר, בא אל הפעם עשיר אחד. אמר לו, תראה, הוא היה עשיר גדול, נתן צדקות והכל, וירד מנכסיו, נהיה אני. אמר לו, תבדוק את הפנקסים שלך, יש שם אולי אתה חייב כסף לאנשים ולא שילמת, או הפועלים לא נתת להם. מצא אולי איזה 10 שקלים, 100 שקלים מקסימום. אומר, אבל היה לי מיליונים. אמר לו, כן, בא המאה שקל שלא שילמת לפועל ונשאר אצלך והרכיב את כל הכסף. הרכיב בקוף, לא בקף. אז הרס לו את כל הכסף היקר, הנקי. הוא אומר, לבן שיניים מחלב, חלב, אי אפשר לערב איתו, תערב איתו מים, אתה טועם את הטעם, זה לא חלב, זה לא חלב. היום החלב שלנו כולו הורמונים, זה לא זה. נותנים הפרה, נותנים לה שמה כל מיני, השם ישמור, הורמונים, היא לא יכולה לזוז. ראית הפרה חולבת? לא ראית? שוכבת על הרצפה והעתינים שלה ענקים כאלה כמו חביות והיא לא יכולה לזוז, מסכנה, עד שהולכת נופחת את נשמתה וזהו. אז אם כן, אומר לבן שיניים לחלב, שתיזהר שהכסף שלך יהיה נקי, לא יהיה בו שום חלב. עכשיו בא חמור, קורא יששכר חמור גרם. איזה דבר זה? ליששכר קוראים חמור? זה לא מובן. מה העניין של החמור פה? אומר המדרש שיששכר חמור גרם. החמור יש לו, הוא מסובב בעיירות נידחות. היה מי יששכר, היה להבדיל כמו חמור. החמור, תראה, הולך כל היום, הוא לא מתייגע, עובד, לא מדבר. שמים על המסע, הוא שותק, וממשיך ללכת. כשור לעול, וכך המור למסוי. אז הוא הולך, היה יששכר, מה היה עושה? היה מסתובב בעיירות נידחות, לכן אמר רובץ בין המשפטיים, היה הולך לישון באשפה חוץ מכבודו, כדי ללמד תורה. ולא יששכר, גם בני יששכר, כל הצאצאים שלו, תולה, ופובה, ויוב, ושמרון, כולם. אז היו, ככה היו כמו החמור הזה שהוא הולך לכל מקום. הרי ידוע, היה מעשה פעם, היה אחד בא פעם אצל האוהל של הבדואים. השאל, איפה אל ראיס טבעקום? אמר לו, הנה הוא, אל אמיר. אמיר זה נסיך, הגיע לאמיר. אמר לו, אני רואה אותך יושב פה עם נרגילה באוהל, ממה אתה מתפרנס? מי שואל אותו? ביידן. אומר לו, אני מתפרנס, יש לי רחיים, והרחיים האלה טוחנים, באים אנשים, מביאים זיתים לכבוש אותם, או לפעמים ענבים, כל אחד מזמין משהו, יש לי תור, הנה, יש לי פה רשימה, שבוע אחד זיתים, שבוע אחד אני עושה ענבים, שבוע אחד חיטים, וכן זה הדרך. טוחנים אצלי איש עם התחינה, משהו, מה עשרה? אמר לו, ואיך אתה יודע, הרי אתה יושב פה כל היום, רגל על רגל, ישיבה מזרחית. איך אתה יודע שהם עובדים, הפועלים עובדים? אומר, לא, יש לי חמור. אבל איך אתה יודע שהחמור עובד? הוא אומר, אני שמתי לו פעמון בצוואר. והוא סוחב, הרי החמור פעמיים עושים, קושרים אותו לריחיים, והוא הולך מסתובב. ראית את זה פעם? מסתובב, מסתובב, הלוך וסובי, סובי, ספינתי. מסתובב כל היום. ואז הוא טוחן. אז אני שומע את הפעמון, ואני יודע שהוא עובד. אז אין לי בעיה. אמר לו, אבל איך אתה יכול לדעת? אולי לפעמים החמור, הוא עומד, והוא מנענע בראש. הוא מתפלל, אני יודע מה שהוא עושה. אומר, לא, זה לא יכול להיות. אמר לו, למה? אבל יכול להיות שכן, אולי כן. אומר, לא יכול להיות. אבל למה לא יכול להיות? אומר, לא יכול להיות. עוד פעם שואל אותו, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אומר לו, יש לו ראש של חמור. אין לו, אתה יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. אז אומר, להבדיל, יששכר עליו השלום, והבנים שלו היו רצים והולכים לכל עיר ועיר, כמו רבי עקיבא. הרי כתוב על רבי עקיבא, הוא היה נשמת יששכר. ולכן יששכר חמור גרם, וכן הוא אמר, מי ייתן לי, שהוא היה עם הארץ, מי ייתן תלמיד חכם? ואנשכנו כחמור. אז אומר, יששכר חמור גרם, זה רבי עקיבא שבא נשמת יששכר בתוך רבי עקיבא, והוא היה רץ והולך למצור נפשו ללמד תורה בכל מקום. הרי מאיפה למדנו את כל ההלכה של שהבן עולה מפתיר לקרוא הפטרה לאבא שלו או לאמא שלו? מהמעשה של רבי עקיבא. איפה זה מופיע? במדרש הנעלם, מגילת רות, בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש מביא שרבי עקיבא פעם היה הולך במדבר וראה מחזה מזעזע, ראה שלוקחים איזה איש אחד ושמים שם עצים וכו' וכו' ושורפים אותו, עושים אותו אפר. אחרי שעושים אותו אפר, לוקחים אותו עוד פעם, מחזירים אותו חזרה, עושים אותו בן אדם, ולמחרת עוד הפעם. אז בסוף רבי עקיבא נבהל, ניגש אל האיש הזה, ואמר לו, תגיד לי, אתה בן אדם או אתה רוח, מה אתה? אז הוא אמר לו שהוא מת, והוא כעת לא בעולם, לא בעולם שלנו, רצו להראות לך מה איתו, שאל אותו. ומה, לא, אתה יודע אם השארת ילד או לא השארת ילד, איפה היית גר? אז הוא אמר לו, בכפר אחד בגליל, כפר תרשה בגליל. שאל אותו רבי עקיבא, האם יש לך ילד? אמר, אני לא יודע. כשהוא מת, הוא השאיר אישה בהיריון. ומה איתו? הוא לא יודע. שמעת בבית דין של מעלה, עד מתי יעשו לו את הצער הזה? אמר לו, כן. אמרו, אם יהיה לו בן, והבן ילך לבית המדרש וילמד תורה, ואחרי זה יעלה לתורה ויקרא הפטרה, יוציאו אותו ויכניס אותו לגן עדן. הלך רבי עקיבא עד הגליל, ושאל על האיש ההוא, אמרו לו, יימח שמו ושם זכרו, רשע היה גובה מכס, וכמה אנשים מתו בגללו בכלא. אמר להם על הבן שלו, יש לו בן, אמרו, יימח שמו כמו אביו. מה איתו, איפה הוא? אמרו לו, בבית המטבחיים, שם מפרק גופות של פרות ועגלים וכו'. הלך אליו ולקח אותו, אמר לו, בוא הנה, בוא איתי, הוא לא רוצה. הוא אומר, אני טוב לי פה בעבודה. אמר לו, כמה אתה מקבל? אמר לו, לשבוע מקבל מטבע. אמר, אני אתן לך לשבוע 5 מטבעות. תבוא איתי. אז הסכים. לקח אותו איתו והתחיל ללמד אותו א' ב' חודש. לא לומד, לא קולט, לא מבין. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תטפל בו. לא, זה רשע מרושע, לא יעזור. אמר רבי עקיבא, אני לא שומע. אני דווקא, כך מובא בזוהר, מבהיל הרעיון. סוף דבר, נפתח ליבו, והלך קרא הפטרה, בא אביו בחלום ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. אז מכאן ראינו כמה מעלה של מי שמניח בן, שהבן עוסק בתורה לאבא שלו. אומר, לעתיד לבוא מה יהיה? לעתיד לבוא בעזרת השם, יבוא אליהו הנביא, והוא יבשר אותנו את הגאולה. למה? אומר המדרש, איך יהיה הגאולה? תשמע רגע, ברח. ברח. הוא אומר, אליהו הנביא יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תגאל את הבנים, מה הוא עונה לו? כך כתוב בתנא דבי אליהו. אומר לו, אבל אין תורה, אין מצוות, אין תפילה, אין מזוזה, אין תפילין. אומר לו, אבל הם מזכירים את שמך? אומר לו, אם מזכירים את שמי, בזכות זה אני גואל אותם. אז בזכות זה שאנחנו מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ירחם עלינו ויגאל אותנו גאולת עולמים. מחילה, לא להתקרב, לא להפריע. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא
לזכות את ישראל, לפיכך הרבה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה כי עודה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב ומשיחי וחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתפח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לעילה מכל ברכתה אשר אתה תשבחתה ונחמתה אדם אלם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועסקים בהורית הקדיש תהדי ואת רהדן ודין וכל אתר ואתר יהלה נעול הון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה אמין שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה רפואה גולה וסלחה וחפה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
התרת נדרים לכוון גן המזינים ועד סופים.
שמעונה רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל הנדרים, שבועות, חרמות, נדועים, נזיפות ובטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרון רעים וכל מיני עין הרע וכל מיני חולאים ומגיפות הן וכי יוצא בהם.
ביחד בצירוף ברשות קודשו ברוך הוא שכינתם בדין של מעלה ובדין של מטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם אין כאן נדרים, כאן שבות, כאן חרמות, כאן שמתון, כאן עין הרע אין כאן נדועים, כאן כללות, כאן זה מהר מהר ישקלו אתכם בין שקילותם תפסויים ושחלתם שום כללה וחרם וקודם ושום גזרה חולמות רעים פתאות רעים בין שחלמתם לאחרים ואחרים שחלמו עליכם כולם בטלים ובטלים כחרס ונדבר דבר שאין בו ממש שם שיסכימו ויתיעו לכם בדין של מטה כך יסכימו ויתיעו לכם בדין של מעלה כל הכללות חולמות רעים פתאות רעים ועין הרע וכל מיני מגפות ומחלות תפכו עליכם ועלינו על כל ישראל לטובה ולברכה כדכתיב ויהפוך אדמו אלוהיך עליך את הכללה לברכה כאבך אדמו אלוהיך כתיב אתם הדבקים באדמו אלוהיכם האם כולכם היום תזכו למצוות